אנחנו עכשיו מתחילים בספר מסילת ישרים. למה זה מסילת ישרים? משום שהוא אחד מספרי היסוד של המוסר של היהדות. האמת היא זה הרבה יותר עמוק מספר מוסר. זה השקפת עולם שלמה, ספר קדוש, והמחבר קדוש. אולי רק נזכיר לכם קצת דברים. רבינו משה חיים לוצאטו כתב... מה? אתה אומר שהערב זה הזכרה שלו? מה, באמת? וואו. טוב, אז אני רואה לנכון לציין מחדש את מה שאמרתי בתחילת השיעור, שהערב זה ההילולה של רמח"ל. מה?
למי שבא עכשיו.
למי שבא עכשיו, לכן זה חשוב. אולי יש מישהו שבעוד 10 דקות, אז בעוד 10 דקות גם תנזכיר את זה. כן, שזה ההילולה של רמח"ל. רק אזכור קצת מי הוא רמח"ל, מה המרכזיות של הדמות הזאת. אולי נגיד כמה דברים שרמח"ל אמר על עצמו. רמח"ל כותב באחת מאגרותיו שהרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, גילה הרבה מסודות התורה, אבל השאיר הרבה דברים סתומים. והדברים הסתומים שבדבריו של רשב"י, בחר הקדוש ברוך הוא בארי ז"ל, רבינו יצחק לורי אשכנזי, שיגלה את הסתום בספר הזוהר. אבל אומר רמח"ל, הרבה דברים בדברי הארי ז"ל נשארו סתומים. ובחרה ההשגחה העליונה בי לבאר את זה. כלומר, כך שהוא שם את עצמו בשרשרת יפה מאוד. רשב"י, הארי ז"ל, רמח"ל. כלומר, זה המודעות לתפקידו ההיסטורי, שהיה בהחלט תפקיד חשוב ביותר. רמח"ל הספיק לכתוב בימיו למעלה מ-80 ספרים. 80 ספרים, מתוכם קצת יותר מ-40 הגיעו לידינו, ואחרים עבדו. חלקם אנחנו יודעים מה הם היו, חלקם אנחנו רק משערים. יש לפעמים קצת העתקות של דברים שנגנזו, על כל פנים, רק כ-40 ספרים יש בידינו.
אז איך אפשר לדעת שהוא גדל כל כך הרבה?
אנחנו יודעים את זה. זה נקרא עניין של מחקר, איך יודעים את זה. עכשיו, הוא נפטר בגיל 41, משהו באזור הזה, במגפה, הוא ומשפחתו בארץ ישראל, בשנת... תפקוף זין, אם אני לא טועה, משהו באזור הזה. קברו נמצא בטבריה, ליד קברו של רבי עקיבא. יש אומרים שמכיוון שרבי עקיבא עד שנת ה-40 שלו היה עם הארץ, אז הוא התגלגל ברמח"ל כדי להשלים את ה-40 שנה שלו, מי יודע. יש אומרים שהקבר של רמח"ל באקו, יש גם קבר של רמח"ל באקו. לא בעכו, אלא בכפר יסיף.
רמח"ל א' רמח"ל.
כן. אז זה מהדורה א' ומהדורה ב' של המסילת ישרים. לא, עכשיו, אנשים שמבינים בדברים האלה טוענים שהקבר האמיתי בטבריה ולא בכפר יסיף, ושאנשי כפר יסיף היו בכלל ידועים בזיוף קברים כדי למשוך תיירים. אין לנו שום ספק שרמח"ל היה בעכו. יש היום בית הכנסת שבו רמח"ל היה מתפלל, כן, הוא שימצא בעיקרו מתחת לאדמה, אבל כן, יש הקבר של רמח"ל, הבית כנסת של רמח"ל. רמח"ל אחר כך ידוע בוודאות שהוא עשה את הימים הנוראים בצפת באותה השנה, וסביר שמצפת הוא נסע לטבריה, אז קשה להניח שהוא נקבר בעכו. רמח"ל נולד באיטליה, פעל חלק גדול מחייו באיטליה, בעיר פדובה, שהיא נמצאת לא רחוק מוונציה, והוא בגיל 15 כתב את ספרו הראשון. אולי קצת נזכיר לפני כן. עד גיל 12 רמח"ל עסק בלקרוא. בגיל 12 הוא סיים את קריאת הספרייה של דודו, רבי בנימין משהו, לא זוכר, הכהן אני חושב. בקיצור, הוא קרא את הספרייה שם. הספרייה כללה את כל הספרות התורנית של ימיו, כלומר ש"ס, פוסקים, קבלה, כל מה שיש ביהדות בקיצור, אבל זה כלל גם את כל הספרות המדעית והפילוסופית של ימיו. כן, עד גיל 12 הוא כבר גמר את הכל, שזאת הספריות החשובות באיטליה. כן, כך שהוא היה בקי מאוד בפילוסופיה, בקי מאוד במדעים. בקיצור, הוא לא רצה לבזבז זמן, הוא רצה בגיל 12 כבר לדעת את הכל. אבל הוא התאפק עד גיל 15, הוא לא כתב שום דבר. בגיל 15 כתב את ספרו הראשון, שזה תמצית יסודות הקבלה של האריזל. והחל מגיל 18 הוא כבר היה במגע עם מגיד. מה זה מגיד? מלאך שהיה מכתיב לו ספרים, והוא כתב ספר בשם זוהר שני או זוהר תניאנה. הדבר הזה, ואז הוא התחיל לקבץ מסביבו כמה תלמידים. אחד התלמידים כל כך התלהב מהדברים של רמח"ל שהוא פרסם אותם, וזה גרם לרדיפת הרמח"ל. אמרו שזה כוחות טומאה וכל מיני דברים כאלה, ומה פתאום ומשה, ורמח"ל היה מוכרח לשתוק. אבל בכל זאת, כן, רבני ונציה רצו לאסור עליו לכתוב דברים כאלה, ואחד ממכתבה הוא כותב, ידעונה שאינני משועבד להם כלל, אני מפדובה ולא מוונציה. בקיצור, בסוף נמאס לו מכל הסיפור הזה, בגיל 27, כשהוא כבר זקן מאוד, אחרי שהוא כתב את ספר מסיעת ישרים כבר, הוא כבר עבר לאמסטרדם. בדרך מפדובה לאמסטרדם, הוא היה בפרנקפורט, בפרנקפורט עשו לו כל מיני צרות, שאין צורך כעת לפרט. הוא היה מיודד עם רבי יונתן אייבשיץ, בסוף הגיע לאמסטרדם. באמסטרדם היה לו קצת שקט, והוא התחיל גם ללמד, הוא היה מלמד שם שיעורים ברטוריקה, כדי להתפרנס. ואז הוא כתב ספר על רטוריקה בשם ספר המליצה, וגם ספר על היגיון, לוגיקה נקרא ספר ההיגיון, וגם ספר על דקדוק. קיצור, עשה הרבה עבודה שם, כתב ספרים חשובים ביותר, שאני לא אפרט אותם כעת. בסוף נמאס לו, הוא כבר לא יכול היה להישאר יותר באירופה, הוא אמר, אני נוסע לארץ ישראל, היה בארץ ישראל, ופה נפטר. זה פחות או יותר הסיפור. עוד? כן, הוא כתב ספרים, כתב מחזות תיאטרון. מחזות תיאטרון של רמח"ל, לישרים תהילה, מעשה שמשון, ועוד, שכחתי את השמות. זה מחזות תיאטרון יפים מאוד, בסגנון האיטלקי של ימיו. כתב גם ספר שירים. בקיצור, הוא היה רב אנפין. הוא גם כתב ספר על שיטת התלמוד, נקרא דרך תבונות, שבו הוא מסביר את כל צורת, כל המבנה של של המסע ומתן התלמודי לפרטי פרטיו, דרך תבונות. כן, אני לא יודע אם יש מישהו היום שלומד את הגמרא על פי השיטה הזאת, אבל זו הייתה השיטה שלו. בקיצור, אני לא אלאה אתכם ברשימת כל הספרים. מי היה רבו? רבו שהמובהק של רמח"ל היה רבי ישעיה בסן. מה, לא ידעת? לא. רבי ישעיה בסן היה תלמיד של מקובל אחד בשם רבי בנימין הכהן, שהיה תלמיד של רבנו משה זקות, שהיה תלמיד של רבנו בנימין הלוי, שהיה תלמיד של האריזל. מרגש שיש לך שושלת ברורה עד האריזל, מהאריזל עד רמח"ל. אבל אם כן, צריך לזכור שרמח"ל הוא נחשב בקרידה מסוימת אביהם של שלוש שיטות בישראל. תורת המוסר, תורת ה... חסידות וההשכלה. כלומר, המשכילים בפולניה, רוסיה, מאוד התלהבו מהדמות של רמח"ל, ראו בו את מחדש השפה העברית, הספרות העברית בעת החדשה. והחסידים הושפעו מאוד מכתבי הקבלה של רמח"ל, כלך פתחי חוכמה, דעת תבונות וכדומה, הם אפילו אלה שהוציאו אותם לאור. והיה גם בליטה, בזמנו של רבינו ישראל סלנטר, קמה תנועה חדשה של התחדשות בתוך היהדות הליטאית, מה שנקרא תנועת המוסר, שלקחה לה את ספר מסיעת ישרים בתור ספר יסוד. עכשיו, יש לנו מזל אדיר שבישיבות הספר של רמח"ל התקבל. למה יש לנו מזל? כי בישיבות ידעו רק על הספר הזה. כלומר, הייתם שואלים בחור ישיבה, מה אתה יודע מרמח"ל? הוא אומר, זה מי שכתב מסיעת ישרים. וזה מה שהחדירה הזאת לתוך הישיבות הכשירה לאחר שנים את כל שאר הספרות של רמח"ל. שאם לא כן, כנראה שלא היו מתעסקים בה, או היו מתנגדים לה וכדומה. רמח"ל נחשד על שבתאות גם, חשבו אותו שהוא שבתאי, וההתנגדות הזאת המשיכה במשך דורות רבים, כלומר, במשך כמה דורות, אנשים הסתייגו מדרכו של רמח"ל בגלל שחשדו אותו בשבתאות. האם, אנחנו לא נעסוק עכשיו בטיעונים בעד ונגד, אני חותם לכן, רמח"ל לא היה שבתאי. הוא אפילו כתב ספר. מה הבעיה? כן, אז אתה לכן שואל אותי. אני לא צריך החבר שלך להסביר לך. אתה יכול, כי זה מפריע לי שהוא מסביר לך. כן, אני אסביר. כן. בכל מקרה, יש ספר שכתב רמח"ל נגד השבתאים בשם קנאת השם צבאות. הרי תלמידי שבתאי צבי, הלוא הם השבתאים, הם השתמשו במספר מאמרים בזוהר כדי לבסס את שיטתם. ורמח"ל ראה לנכון, כדי להילחם בשבתאים, לקחת את כל הפסקאות האלה בזוהר ולהסביר אותם. המסקנה של החוקרים באקדמיה, שמכאן מוכח שרמח"ל היה שבתאי מתון. שהרי הוא כותב ספר נגד השבתאות, אז אם כן הוא שבתאי. מה זה השבתאות? אני אסביר לך. השבתאות זאת האסכולה, אם אפשר לקרוא לזה כך, של תלמידי משיח השקר שבתאי צבי, שפעל במאה ה-17, טען שהוא המשיח, כל העם היהודי כמעט האמין לו, וכולם התכוננו לעלות לארץ ישראל, אנשים מכרו את הבתים ואת העסקים שלהם, כדי להכין את החבילות שלהם, אנשים הזמינו אוניות, כדי לעלות לארץ ישראל, כי האמינו שאוטוטו, זהו, יש מדינה בארץ ישראל עם שבתאי צבי בתור מלך המשיח. מה שקרה בסוף זה שהוא פנה אל הסולטן הטורקי של אותם הימים, ופשוט הוא ביקש ממנו לרדת מכיסאו ולתת לו את מקומו. הסולטן, שכנראה היה אדם רחמן ביותר, במקום להרוג אותו על המקום, אמר לו, תשמע, יש לי עסקה בשבילך. או שאתה מתאסלם או שאני הורג אותך. אז הוא התאסלם. והתאסלמו עמו עוד אלפים רבים מישראל, ועד היום הזה יש קאט בטורקיה, קאט הדונמה, שהם מאמינים בשבתאי צבי, הם מקיימים את האסלאם מבחוץ ואת היהדות בסתר. כן, מה אתה רוצה?
מה הביסוס של
השמועה
שאומרת
שהרי שבתאי
צבי רצה
לחיפש
לרדת לעומק של
התנועה? כן, אז זו השיטה שלו. אז הוא פיתח איזו שיטה שלמה שצריך לעשות עבירות. בין היתר, אחת העבירות הגדולות זה להתאסלם. אבל הוא אמר שצריך לעשות הרבה עבירות כדי להוציא משם את ניצוצות הקדושה שנמצאים במעמקי הקליפות, וזה מה שמזרז את הגאולה וכו'. אז והדברים האלה הם מקורם, הרעיונות האלה הם מקורם בטקסטים קבליים, ולכן רמח"ל היה צריך להתמודד עם הטענות האלה, כי השבתאים באותם הימים היו עדיין חזקים, ידי הים, ולכן הוא כתב את ספר קנאת השם צבאות. זהו. טוב. יש פה שאלה. יפה. דבר גדול ויפה קרה עכשיו, שהמסך חזר לעבוד. לרב שלום, למה חשבו על הרמח"ל כך? מה הסיבה לכך? הרי לא היו להם ראיות. ולמה הוא היה מחויב לשתוק? טוב, זה נושא רחב מאוד, אני לא יכול כעת להאריך בזה. כן, מדוע חשבו את זה? ועל עוד כמה אנשים גדולים בישראל חשדו אותם בשבתאות. וכעת אין לנו הפנאי לזה. טוב. כן.
אז אין את הדשרים סדר ויכוח.
מה זה מסילת ישרים סדר ויכוח? יפה. יצאו, בכלל, רמח"ל היה רגיל לכתוב את הספרים שלו במספר מהדורות. גם את הספר מסילת ישרים הוא כתב פעמיים. פעם אחת הוא כתב אותו בתור סדר ויכוח, דיינו שיחה בין חכם לחסיד. פעם שנייה הוא כתב אותו בתור סדר פרקים, זה המהדורה שלפנינו. כאילו משהו ארוך כשיטה אחת. עכשיו, מה שמעניין מאוד, הסדר ויכוח, אגב, ידוע על הכתב יד הזה, הוא היה בלנינגרד, וידוע על קיומו, רק שהיה אפשר להוציא אותו לאור, רק אחרי נפילתה של ברית המועצות. אחרי שנפלה ברית המועצות, אז הכתב יד הזה הגיע למכון אופק, ויש לנו עכשיו שתי המהדורות. עכשיו, מה שמעניין במהדורה, נקראת סדר ויכוח, זה שמתברר שספר מסילת ישרים הוא ספר שכלי. אני אסביר למה אני מתכוון. יש הרבה ספרי מוסר, שתפקידם אני לא רוצה להגיד ביטוי חריף מדי, אבל קצת לשטוף לך את המוח. זאת אומרת, מדברים איתך בפתוס, מביאים לך סיפורים מרגשים, ומאיימים עליך, ואתה צריך לדעת שהאמת היא כך וכך, כל מיני דברים כאלה. ואדם קורא את זה, מרגיש איזושהי צמרמורת, הוא מרגיש שזה עושה לו טוב על הנשמה. בסדר? ויש, לצערנו, אנשים שלומדים את ספר מסילת ישרים בצורה הזאת. כלומר, חושבים צריך לקרוא, כדי קצת להתלהב. אבל רמח"ל ממש לא הולך בכיוון הזה. רמח"ל הוא אדם שכל דבר שהוא אומר, הוא מביא הוכחה שכלית למה שהוא אומר. עכשיו, ספר, סדר ויכוח, עוזר לנו לראות את זה. לכן, מומלץ. מה?
זה אותו סגנון של
הכוזרי
קצת?
סגנון של שיחה. שואל ומשיב. התוכן הוא כמעט אותו תוכן כמו המסילת ישרים שלפנינו, אבל זה, אתה רואה יותר איפה הקושיה ואיפה התירוץ. זה הכל. האם זה נמצא בספרייה של המכון? סביר מאוד. בספרייה שלי יש, אתה רוצה? אני אביא לך.
בספרייה?
בספרייה של המכון, כן, לא צריך שאני איתו. בסדר, אוקיי. כן, בבקשה.
כמה שנים הוא נפטר?
עד כמה שנזכר הוא נפטר בשנת תף קוף זין, משהו באזור.
1747.
1747.
מה?
תף קוף זין 507. כן, זה 507, זה נכון, ואיזה שנה זה בגויית? 1747. שנת תף שין, מתי זה היה? תפשין זה 1940, נכון? נכון? תפשין?
40.
זה 1940, הרי אנחנו תפשין עין, נכון? נכון? אז אתה מוריד מתפשין עין, עין שנה, יוצא לך תפשין. כן? אנחנו בגויית שנת 2010, תוריד 70 שנה, יוצא לך 1940, נכון? עכשיו, אתה, תפשין זה 700, נכון?
כן.
עכשיו, תוריד 200 מ-1940, יוצא לך כמה? מ-1740, יפה. אז תפקוף זה 1740, תפקוף זה אין 1747, מה שהיה להוכיח. מה, דבר.
אני?
כן, אתה.
כן, כן. מה שאני מבקש, אני באלף, אני לא בעין, שלא תהיה עבודה. בואו לומדים במכון, הרבה רבנים מלמדים מסילת ישרים.
נכון.
במקום זה, אז במקום זה נעבור אולי לרלב"ג.
לרלב"ג?
רבי אלימי בן גרשון, דאגנו יש לו אהוד, יש לו כל מיני דברים עמוקים מאוד.
היית רוצה שנלמד רלב"ג?
כן, כי בואו לומדים במסילת ישרים.
אתה רוצה שנלמד רלב"ג?
אני מבקש, לא אני רוצה, אני לא
קורא. אתה מבקש שנלמד רלב"ג?
כן, אני לא קורא.
איזה ספר של רלב"ג?
כבודו
יחליט, אני יודע. מה, מלחמות השם של רלב"ג?
מה שכבודו
מחליט זה לימוד תורה. אלו מילות דברי אלוקים חיים. תשמע, אני הייתי מאוד שמח ללמוד רלב"ג. הבעיה היא שכדי להבין מה שהרלב"ג אומר, קשה מאוד להבין אותו אם לא למדת לפני כן מורה נבוכים. אז אני צריך לתת פה שיעור במורה נבוכים. לא, זה קצת בעיה. נתתי פעם שיעור במורה נבוכים בטכניון במשך 7 שנים. וכל שיעור, התלמידים היו אומרים בסוף השיעור, למה אנחנו לומדים את זה? לא אהבו את הספר מורה נבוכים, מה אני אעשה? טוב, ואני... מה?
יש לנו משהו אחר?
לא, אה?
את השיעורים זה משהו אחר?
לא יודע, אבל אני מאוד מעוניין שאנשים יבואו לשיעורים שלי, תראו, זה אגו טריפ כזה. טוב, עכשיו, בואו נחזור, אם כן, אני נאלץ לא לעשות את רצונך, ידידיה, כואב לי הלב, אבל מה נעשה? טוב, אז אנחנו נלמד, אם כן, את ספר מסילת ישרים של רמב"ם. עכשיו, במה עוסק הספר? בואו נראה את עמוד השער. הספר יצא לאור עוד בחייו של רמח"ל. בשנת תפקוף. אז מי שיש לו את השער, למשל, אם הייתם פותחים, למשל בשער, כן, בשער.
בשנת כיאש.
כן, עוד. כן, יפה, הגעת. יפה. אני רוצה לקרוא לכם את הכותרת, ונבין על מה מדובר. ספר מסילת ישרים, כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. קריאת הכותרת מעוררת אצלי שאלה מיידית. יש פה אם כן נושא כפול. הוא מדבר גם על מוסר וגם על יראת השם. לפי זה מדובר בשני דברים שונים. שאם לא כן, לא היה כותב שני דברים שונים. וכאן שאלתי היא, אז אתה כבר נותן הסבר שמוסר זה בן אדם לחברו, יראת השם זה בן אדם למקום. ככה אתה טועה.
מוסר מחילה זה גם בן אדם למקום, בן אדם לחברו.
הנה הוא חולק עליך, הוא אומר שמוסר זה בן אדם למקום ובן אדם לחברו. מה? אז זה לא יודע, השאלה היא מצודק. אני עוד לא יודע, אבל דבר אחד ברור, שיראת השם זה כולל את המילה השם. מה שאין כן במוסר לא מוזכר שם. מה זה אומר? השאלה היא ככה, האם המוסר מכוון להתנהגות האדם באשר הוא אדם, או להתנהגות האדם באשר יש לו אלוהים? זאת השאלה. נאמר ככה, אתאיסט יכול להיות מוסרי או לא? אני מוכן לדיון על זה, זה לא כל כך פשוט, האם אתאיסט יכול להיות מוסרי או לא, אבל נאמר שכן.
יש בקורבנות, לעולם יהיה אדם
ירא שמיים. או נגיד אפילו יותר מזה.
לעולם יהיה אדם, אז יהיה ירא שמיים.
בסדר, זה על דרך אבות. עכשיו אני אגיד אפילו יותר מזה. נגיד יש אדם שמאמין באלוהים, הוא לא אתאיסט. האם אלוהים נכנס לנוסחה של המוסריות שלו או לא? למשל, אם אדם רעב, מה הוא צריך לעשות?
לאכול.
אדם שמאמין באלוהים, הוא שבע אחרת מאדם שלא מאמין באלוהים?
לא.
זה אותו הדבר, נכון? כלומר, יש פונקציות באדם, למשל הפונקציה הביולוגית, שאינן תלויות בשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים. אז אותה שאלה נשאלה לגבי המוסר. האם המוסר הוא קשור לזה שיש אלוהים או לא? אפשר לומר שהאדם שאיננו מוסרי, שאיננו פועל, נגיד, לפי הוראות המוסר, הוא חסר בתור אדם. כלומר, הוא לא, זה חיית טרף, כן? קניבל, רוצח, שודד. זה פחות מבן אדם. איך אומרים בערבית צחה? צריך קודם כל, בין המנש. להיות בן אדם. נכון? צריך להיות בן אדם. ואתה תהיה בן אדם, לא קשור אם יש אלוהים, אין אלוהים. תהיה בן אדם. זה נקרא מוסר. יוצא לפי זה, לפי הגדרה הזאת, המטרה של המוסר זה לעשות אותי שלם כאדם. לעומת זה, אם אני אומר יראת השם, זה אומר שהמוסר עושה אותי שלם בזיקה לאלוהים. או נגיד זה אחרת, המטרה של המוסר יכולה להיות חיצונית לאדם, אלא היא מטרה של דבקות בבורא, וייתכן שזה אפילו אינטרס של הקדוש ברוך הוא יותר מאשר אינטרס שלי.
למה דבקות עם
זהירה? אני בינתיים הזכרתי את המילה השם. אני עוד לא יודע מה זה יראה. כן?
לפי אברהם אבינו אני לא צודק.
לפי אברהם אבינו אתה לא צודק. רק הצעד, מדוע?
אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגול היא אברהם אשתי. זאת אומרת, אם היה יראת אלוקים, לא היו הורגים אותי אברהם. אין יראת אלוקים.
בואו ננתח את הטיעון שהעלית, הוא טיעון חשוב. אתה אומר שלכאורה אברהם אבינו דוחה את דעתך. למה? כי הלא אברהם אבינו אמר לאבימלך, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. בסדר? יש את השאלה, האם זה נכון מה שאמר אברהם אבינו? כלומר, ברגע שאין יראת אלוהים, אז הורגים בן אדם בגלל אשתו? לא כך פשוט הדבר הזה. הרי על מה אמר את זה אברהם? אברהם אמר את זה כאשר אבימלך, מלך פלישתים, שואל אותו, מעשים אשר לא יעשו, עשית עימדי. כלומר, זה לא בסדר שאתה סיפרת על אשתך שהיא אחותך. אתה הכשלת אותי, נכון? מעשים אשר לא יעשו, עשית עימדי. לא יעשו על פי מי.
שעמדתי על טבעך.
רגע, רגע, אני שואל שאלה. כשאבימלך אומר, מעשים אשר לא יעשו. פירוש הכוונה, מעשים שאסור לעשות. נכון? מעשים אשר לא יעשו.
סותר את עצמו.
רגע.
תעזור
לי, במקום להקשות עליו. מעשים אשר לא יעשו עשית עימדי. עכשיו, כשאתה אומר לא יעשו, הכוונה שאסור לעשות. אסור לעשות לפי מי?
לפי
לפי הנורמה המוסרית, נכון? כלומר, הטענה של אבימלך היא, אתה אברהם, אני מבין מדוע במצרים, ששם הם שטופי זימה ואין להם מוסר, אתה הסתרת את הזהות של אשתך. אבל אצלנו, שאנחנו מוסריים על פי המוסר הטבעי, הפילוסופי, מדוע הסתרת שהיא אשתך?
יש לו תשובה לאברהם.
רגע, רגע.
מה פתאום אתה שואל אם זה אחותי או אשתי? מה זה?
רגע, 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 רגע. על זה עונה אברהם, רק אין יראת אלוהים במקום הזה. כלומר, אתם בסדר גמור, אתם מנומסים, אבל דבר אחד אין אצלכם. אינכם מייחסים את ערכי המוסר לאלוהים. ואז מה יקרה? יקרה שאם יגבר עליכם יצריכם כי אשתי מאוד יפה והרגוני הדבר אשתו. אז עד רבה, מתוך דברי הרבה מבינו אתה לומד שבדרך כלל יש דבר כזה מוסר טבעי. עובדה שהוא נזקק לתת תשובה לאבימלך. כלומר, הרקע של השאלה של אבימלך הייתה שיש מוסר טבעי אצל הפלישתים.
יש את
הטיעון,
מה אדם בא, זה אשתו אחותו, אתה ישר המלך מתנפל
רגע, עליו. רגע, יש לי שאלה אחרת. אדם שמאמין באלוהים, הוא מייחס את ערכי המוסר לאלוהים. הוא לא חוטא?
חוטא משתדל.
אבל הוא לא חוטא?
משתדל.
חוטא, ויש כאלה שחוטאים, נכון? זאת אומרת שזה שאתה מייחס את המוסר והקדוש ברוך הוא, זה עוד לא חיסון מוחלט נגד החטא. יש כנראה גורמים נוספים.
יש עליך לחץ יותר מאשר אתה
סלם. בסדר, אז זאת אומרת שזה לא מוחלט. זאת אומרת שבכל מקרה, מה שאתה רואה מתוך השיחה, מה שאתה רואה מהשיחה, מה שאתה רואה מהשיחה בין הקדוש בין אברהם לבין אבימלך, זה שדווקא דנים על היחסים בין שתי מערכות מוסר. כן, עכשיו זה שאתה אומר, אתה עכשיו מקשה קושיה חדשה. אתה אומר, מי אמר שהמוסר, כלומר, המוסר האנושי הוא יחסי. מה שאין כן, המוסר האלוהי הוא מוחלט. ואני שואל אותך שתי שאלות. א', ומה בכך שהוא יחסי? ב', מי אמר לך שהמוסר האלוהי מוחלט?
על היחסי יש לי תשובה.
דבר.
דרך כלל המלכים הם קבעו כל מיני כללים מוסריים או לא מסיים, אבל לעצמם הם הכירו את הכל. זה מאז ועד עולם.
אז
מה? אז אתה רואה שחסר המוסר הוא יחסי, אין לו משמעות.
אתה אומר שמוסר יחסי אין לו משמעות? תראה, היום יש בעולם כולו ערכי מוסר. נכון? יש דבר כזה ערכי מוסר? יש אנשים נמנעים.
קשה לומר, הנה ארצות הברית, מה שהיא מרשה לעצמה היא לא מרשה לנו.
רגע.
אז איזה מוסר? זה צביעות, זה לא מוסר.
בכל העולם כולו, אנשים פועלים לפי מערכות של ערכי מוסר כלשהם. נכון?
יחסיות.
נכון, וזה דווקא עובד לא רע. העסק דופק. כלומר, היום 98% מן האנושות הם כבר לא קניבלים. 91% מהאוכלוסייה האנושית מכבדת את ההורים. אחוזים נכבדים מאוד נמנעים מלגזול ורואים בגזל על כל פנים דבר רע. מענישים את מי שרוצח. וכולי. זאת אומרת, אתה רואה שיש בכל זאת
מוסר.
נכון? זה דווקא עובד לא רע. לכן, רמח"ל צודק, בניגוד לדעתך, כשהוא כותב כל ענייני מוסר ויראת השם. מוסר זה השלמות האנושית, יראת השם זה המוסר בזיקה האלוהית. הזיקה האלוהית עשויה גם להביא את האדם לנבואה. מה אתה אומר?
מה שאמרתי בהתחלה זה הנכון, ולא לפי הרבה.
כנראה, נכון, נכון, בבקשה.
הספר מבוסס על משפט שמתחיל בתורה מביאה למשהו.
נכון.
אז אם התורה התחלה, המוסר הזה הוא מגיע מהתורה.
אתה אומר כך, כל הספר בנו על משפט של רבי מנחס בן יאיר שמתחיל במילים תורה מביאה לידי. אז אם כן, בסופו של דבר זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא. אבל מעניין שמכל הרשימה הארוכה של ערכים שמדבר עליה רבי פנחס בן יאיר, אין פה פרק על תורה. זה מפתיע, מפתיע מאוד. כן? הייתי צריך לראות פרק במסילת ישרים שמסביר לי מה זה תורה. אחר כך פרק שמסביר לי מה זה זהירות. משום מה מתחיל בזהירות. אז יש לו כוונה בזה. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, רמח"ל, שבוא נתחיל מהזהירות, לא משנה מאיפה זה בא. עכשיו, פה אני רוצה קצת יותר להרחיב לגבי השאלה שלך. יש, האם יש הבדל בהדרכה המעשית, הלכה למעשה, בין אם ההתנהגות המוסרית שלי בנויה על צו אלוהי, או שההתנהגות המוסרית שלי בנויה על מוסר טבעי? מה אתה רוצה?
יש גם את העמדה של הרש"ר הירש, שבעצם אני חושב גם של הרב קוק, תקן אותי אם אני טועה, שהמוסר הטבעי זה גם בעצם פועל יוצא של הצלם האלוקי שבאדם.
זה אני מסכים.
לכן קשה כל כך להפריד בין המוסר האלוקי למוסר הטבעי, כי גם המוסר הטבעי השורש לו הוא אלוהי.
אתה צודק לחלוטין. המוסר הטבעי, השורש שלו אלוהי, אני מסכים. השאלה היא, מה בהכרה שלי פועל? זאת אומרת, מה אני רוצה להיות? אני אדם שנחמד עם כולם, נותן צדקה, עוזר לחלש, מכבד וכו'. הרבה דברים טובים אני עושה. יש לי ענווה, יש לי שמחה, כל הדברים הטובים. השאלה, מה אני רוצה לעשות עם כל הכוחות האלה שיש בי? האם המטרה שלי להיות בן אדם שלם, או המטרה שלי להגיע לדבקות באלוהים? המטרה המודעת, אני מדבר. האם אני מתפקד אחרת אם המטרה שלי זה להגיע לדבקות בשם, ואם המטרה שלי זה להיות אדם טוב? זאת השאלה. התשובה היא שיש הבדל. ההבדל הוא כזה, כשהמטרה שלי היא להיות אדם מוסרי, זה בכלל לא משנה באיזה סדר אני מתקן את מידותיי. אני יכול לקחת רשימה של 50 מידות, כמו למשל בספר, יש ספר של אחד מהאיטלקים, מעלות המידות, כן, חכם באיטליה, ממשפחת הענבים, רבי בנימין הרופא, ממשפחת הענבים, הוא כתב ספר מעלות המידות. מה, איך הספר הזה בנוי? 50 פרקים. מה יש ב-50 פרקים האלה? הוא מסביר מידות אחרי מידות. יש פרק על מידת הענבה, יש פרק על מידת השמחה, יש פרק על מידת ההסתפקות במועד, יש פרק על תאווה, יש... עכשיו נגיד, אני... עושה חשבון נפש, ואני רואה שיש אצלי משהו שצריך לתקן. אז איזה פרק אני אחפש? אני אחפש את הפרק שנוגע למידה שלי. מה זה משנה אם הפרק הזה הוא הפרק הראשון בספר, או הפרק ה-24 בספר? העיקר, זה הבעיה שלי, את זה אני מרפא. כלומר, אם אנחנו נשארים בתחום שנקרא מוסר בלבד, זה בכלל לא משנה מהו הסדר של תיקון הנפש. מה שאין כן, אם המטרה שלי היא להגיע לדבקות באלוהים, יש כן חשיבות לסדר. מהו הדבר שקודם לאיזה דבר?
למה?
בגלל שדבקות באלוהים זה מפגש עם מה שמעבר לי. זה אין סוף. ולכן הרצון להידבק באלוהים מוליד אצלי תנועה. יוצא שתיקון המידות הופך אצלי למסילה. מסילת ישרים. ולכן כל אלה שדיברו על המוסר כמביא לידי נבואה, עשו סדר מדויק. וזה מה שרבי פנחס בן יאיר עשה, שאמר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה, רוח הקודש.
אני לדרכי פעולה, אני לא...
כן, זאת אומרת, זה אותם המידות, כמו האדם הישר, כמו האדם הרגיל. אבל יש חשיבות לסדר. לכן הוא בכוונה הוריד את המילה תורה, כי הוא מתכוון להראות מה שווה בין יראת השם למוסר. כן? בשרשרת של רבי פנחס בן יאיר, רמח"ל חותך את שתי הקצוות. הוא מתחיל מהזהירות, והוא מסיים בקדושה, לא ממשיך עם רוח הקודש. גם צריך תמיד, כל זה הוא מוריד. ואני אסביר את זה ככה. יש דברים שהם בידי הקדוש ברוך הוא, יש דברים שהם בידי האדם. מה בידי הקדוש ברוך הוא? תורה. מה בידי הקדוש ברוך הוא? רוח הקודש. אז מה זה כל הרשימה של רבי פנחס בן יאיר? זה איך אני בא מזה לזה. כלומר, קיבלתי תורה, בסדר, זה הבנו. עכשיו אני רוצה להגיע לרוח הקודש. אז יש זהירות, זריזות וכו', עד שחוזרים לזה. כן.
לא הבנתי למה זה קשור לזה שזה אינסוף. דווקא אם יש זה אינסוף, הייתי יכול להתבלבל, או יותר לפחות להגיע לדווקא
כמו
לזה, רק כזה, אבל
כאילו
זה לא
משנה. אני אסביר לך משהו. יש, אני חוזר לשאלה שלך, אתה שואל, למה דווקא בגלל שזה דבקות באין סוף, זה דורש הליכה? יש בתלמוד, שבתקופת המשנה היו לומדים תורה בעמידה, נכון? הרב היה יושב, התלמידים היו עומדים. בתקופת התלמוד, אומרת הגמרא, החולשה ירדה לעולם, ואז כולם יושבים. נכון? אז זאת אומרת שמשנה לומדים בעמידה, תלמוד לומדים בישיבה. מה זה אומר הישיבה? אם ראית את הפסל של רודן על האיש החושב, אתה רואה שהוא זקוק לישיבה כדי להתרכז. זה המיקוד, כלומר, לכן גם המקום שבו לומדים תורה נקרא ישיבה. גם כתוב, וישב משה. וישב משה שהוא מלמד תורה. זה ישיבה. בספר הזוהר, אנחנו רואים שהחכמים לא עומדים ולא יושבים, אלא הם הולכים. מסביר רבינו אברהם אזולאי, תלמידו של הארי. אומר, בגלל שסתרי תורה, הם מוציאים את האדם ממקומו. כי הוא נפגש עם תוכן שהוא לא יכול להכיל אותו. אז הוא כביכול זז כדי שיהיה אפשר משהו מזה להכיל. כמו שיש לך משקל גדול שאתה רוצה לעשות, אז אתה מהפך אותו כל הזמן. בסדר?
אז כדי להכיל את זה, אתה צריך...
אז אני בתנועה מתמדת. אני בתנועה כאילו אני מתקדם אל האינסוף. אינסוף אני יכול להשיג בתור תנועה. כן, בתור נוסחה של N פלוס אחד. אני לא יכול לכלוא את זה. לכן יש פה מסילה.
אבל תנועה לא מחייבת סדר.
תנועה בהחלט מחייבת סדר, ואני אסביר למה. בגלל שכשאני נגיד בדרך, אני לא יכול להקדים את הנקודה הרחוקה לנקודה הקרובה. שלום לכבוד הרב, יש פה שאלה. אם תפתחו את החלונות זה יהיה דבר נפלא. לא, אבל לא, אתם מבוגרים. טוב, שלום לכבוד הרב, מה שמע מהרמב״ם שהמוסר בא עם התורה? שהרי הוא אומר בקשר למצוות הצדקה שהיהודים מוסרים ורחמנים והגויים אכזריים וכו'. תודה רבה, תערבתוך עמי. כן. השואל פה שאל שאלה נפלאה. מתוך הדברים שלמדנו עד עכשיו עולה שהמוסר הוא דבר שקודם לתורה. יש מוסריות. המוסריות הזאת היא אוניברסלית, שייכת לכל העולם כולו. והנה, הוא כותב לי שזה לא נכון, מה שואל. שהרי הרמב״ם כותב שהיהודים הם רחמנים והגויים אכזריים. אז אם כן, רואים שהרחמנות, מאיפה היא באה אצל היהודים? מהתורה. עד כאן דברי השואל. נכון? הבנתם את השאלה שלו? הבנתם את השאלה שלו? התשובה היא שזה בדיוק ההפך. הרמב״ם אומר שליהודים יש תכונה טבעית של רחמנות. בלי קשר לזה שהם קיבלו את התורה. זה נתון, ככה הקדוש ברוך הוא עשה אותנו. והגויים הם אכזריים. בלי קשר לזה שהם לא קיבלו את התורה. אלא זה נתון טבעי. גם הגויים האכזריים וגם היהודים הרחמנים חייבים להתנהג לפי המוסר. שהרי אנחנו תובעים מכל אדם בכדור הארץ להתנהג באופן מוסרי. ואילו תורה מותר ללמד רק ליהודים, לא לגויים. אם כן, אתה בעצם זה שאתה, יש לך ציפייה כזאת מן האנושות להתנהג לפי המוסר, למרות שאתה לא רוצה ללמד אותם תורה, זה מוכיח שלפי היהדות על כל פנים, המוסר איננו תלוי בתורה.
לפי המדרש של מתן תורה,
אתה מביא מדרש, והמדרש הזה קשה מנסו, ואני אסביר למה. אתה אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא הציע לגויים את התורה, ובני עשיו לא רצו בגלל שכתוב שמה לא תרצח, וזה קשה להם. שאומר, על חרבך תחיה. ובני ישמעאל לא רצו לקבל את התורה בגלל שכתוב שמה לא תגנוב. המדרש גם ממשיך, שעמון ומואב לא רצו לקבל בגלל שכתוב לא תנאף. בסדר? יש רק בעיה אחת, לא לגנוב, לא לרצוח ולא לנאוף. זה לא קשור לתורה? זה בשבע מצוות בני נוח בכל מקרה. אז כך שמה זה עוזר להם שהם לא קיבלו את התורה? אני מקשה על המדרש. לא שאני רוצה לדחות את המדרש חלילה, אני רק רוצה להבין אותו.
מה התירוץ? זה מדרש שתמיד מספרים לפני מתן תורה.
כן, תמיד מספרים את המדרש הזה לפני מתן תורה, אבל הוא מדרש קשה מאוד להבנה. איך יכול להיות שהם לא מחויבים כלפי המוסר הטבעי. זה שייך למוסר הטבעי אפילו. לא לרצוח, לא לגנוב ולא לנוף. זה שייך למוסר הטבעי.
הם מעידים בעצמם שהם לא מקיימים את זה.
זה יכול להיות. הם אמרו שהם לא מקיימים את זה? לא, זה לא נכון. אלא, הם לא רצו שהחיובים האלה, שהם מקיימים אותם, הם באמת משתדלים לא לרצוח, לא לגנוב ולא לנוף. הם לא רצו שזה יהיה מצווה.
יש להם שבע מצוות
עליו. ולכן הם לא רצו את זה כמצוות. הם לא קיבלו את זה כמצוות. הם לא קיבלו את זה כמצוות, בני נוח. שזה גמרא מפורשת במסכת, בבא קמא, דף למד ח', עמוד א', למעלה, איפה שהשורות מתרחבות. שכתוב שם על הפסוק, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, ראה שבע מצוות שקיבלו בני נוח שאינם מקיימים, עמד והתיר להם. שנאמר ראה ויתר גויים. שואל התלמוד, אם כך מצאנו חוטא נזכר? הוא חוטא? ואתה אומר תפדל. אתה אומר לא, לא שמותר להם. אלא שאינם מקבלים על המצוות האלה שכר כעושה מצווה, כמצווה ועושה. מה זה אומר? זה אומר שהגויים המשיכו לקיים את השבע מצוות. אבל
בני שכם לא עשו
דינים,
מוצדק להרוג אותם.
רגע, אני עוד לא יודע באיזה שלב זה היה. אבל הוא אומר ככה, שאצל הגויים, הגמרא קודם כל, הגמרא לפני רמב״ם, הגמרא אומרת שהגויים המשיכו לקיים שבע מצוות לנוח, אבל הם הפסיקו לקיים אותן בתור מצווה. לא כתנאי לדבקות באלוהים. זאת אומרת, הדבקות באלוהים אצל הגויים איננה עוברת דרך קיום המצווה. זה מה שהם לא רצו. אגב, יש לזה עדות היסטורית. היה הדיון בראשית הנצרות. האם לבטל את המצוות או שלא לבטל את המצוות? הוחלט אצלם, גברה ידו של פאולוס על פטרוס, והוחלט שאין יותר מצוות. למה הם לא רצו מצוות? הם אמרו, כי אם יש מצווה, יש עבירה. אם יש עבירה, אז אני נזוף לפני האלוהים. אני לא רוצה שהקשר שלי באלוהים, לאלוהים, תהיה תלוי בזה שאני קיימתי את המצווה. כי אני לא יכול להיות שלא יקשל. ולכן עדיף שזה לא יהיה מצווה. ואז מה שקרה מיד אחרי ההחלטה הזאת, הייתה הקהילה הראשונה של הנוצרים באנטיוכיה, והם התחילו לחיות חיי שחיתות. שחיתות מינית, שחיתות מכל מיני הבחינות. ואז פאולוס נבהל, ושלח להם מכתב. ואמר להם, איך אתם מתנהגים? אמרו לו, אבל אתה אמרת שהכל מותר, כיוון שהתורה בטלה. ואז הוא ענה להם, הכל מותר, הוא לא חזר בו. הכל מותר, אך לא הכל ראוי. זאת אומרת, שצריך להמשיך לקיים את הצווים של המוסר הטבעי. אבל בתור מוסר, לא בתור מצווה. ואז, יפה, ואז הקשר עם אלוהים יהיה תלוי בדברים אחרים. באמונה. כן? אצלם, אצל הנוצרים, האמונה היא הדבקות באלוהים, ולא המצווה. בסדר? עכשיו נשאלת השאלה. אם זה נכון מה שאומרים הנוצרים, שאם אתה לא מקיים מצווה, אז הקדוש ברוך הוא שונא אותך. אז למה אנחנו כן קיבלנו את התורה? מה אנחנו עונים על הטענה הזאת?
בסיני, כולם
שונאים
אותנו בגלל סיני.
לא, לא כולם, אני מדבר על הקדוש ברוך הוא. איך אני אסתדר? הרי לא יכול להיות שאני לא אעבור פעם אחת או שתיים על ה... לפחות בקנה מידה של האומה. לא ייתכן שלא נעבור עבירות. יש יהודים שרוצחים, יש יהודים שגונבים, יש יהודים שנואפים. אז למה אנחנו כן קיבלנו את התורה? מה השתגענו? מה התשובה? התשובה היא שיש תשובה. כלומר, מה שהיהדות אומרת, אתה עשית עבירה, אבל אפשר לעשות תשובה. אז, כן, אז מה הטענה בעצם הנוצרית? שהם לא מאמינים בתשובה. כלומר, אם הגויים היו באמת מאמינים בתשובה, היו מקבלים את התורה.
מה עניין הוידויים שלהם? ומחו לך?
מה עניין הוידויים שלהם?
זה כאילו חזר בצורה.
בסדר, אתה עכשיו שואל אותי שאלות ששייכות לשיעורים שלי, בהלכות תשובה, באלול. נכון?
כן. רב
נכנס
לזה,
שלא ישיבה. כן, אשמתי, אשמתי. בסדר. בסדר, אשמתי, אני מקבל.
משלם עוד קצת.
לא, אז אני אסביר לך. בנצרות, הווידוי זה לא חלק מהתשובה. בנצרות, הווידוי זה חלק מהכפרה. זה משהו אחר לגמרי. כלומר, הם אינם מאמינים שהתשובה מועילה, אבל הם מאמינים שיש אפשרות של כפרה באופן ניסי. חלק מתנאי הכפרה זה הווידוי, זה לא קשור לתשובה. צריך פעם לדבר על זה יותר בחווה, כן.
יש
משהו
שלא הבנתי. המוסר, הוא מתחיל מהלך טבעי, הוא תחילה טבעית שהאדם מקבל בעצם מולדתו, גם בלי קבלת התורה? כל אדם?
לא.
אדם טרם.
זאת אומרת, אם הייתי לוקח קבוצה, שם אותם על אי בודל, והם לא נותן להם תורה, הם לא היו מגיעים למוסר.
לא. אבל, מה אני אגיד? בוא נסביר לך משהו. אתה סיבכת אותי. מה? כן, אני אסביר משהו. לא, אבל תן לי להסביר. השאלה שלך הייתה מורכבת מדי כדי שאני אתן לה תשובה נכונה. כי אתה שאלת ככה, האם המוסר הוא בעצם טיבו של האדם גם בלי תורה? משתמע מתוך דבריך שזה או מעצם טיבו של האדם או עם תורה. כשמה שאני חושב מצד האמת זה לא זה ולא זה. יש שלוש מדרגות באדם. יש קודם כל האדם כיצור טבעי. היצור הטבעי אדם הוא פרא אדם. ואם אתה מכיר את ילדי סמר היל, אתה יודע מה שקרה שם. כן? זאת אומרת שברגע שאתה לוקח קבוצה של אנשים ללא כל מידע מוקדם, והם מתנהגים לפי הטבע, הם הופכים להיות זאבים שאוכלים אחד את השני. אדם לאדם זאב. איך אומרים את זה בלטינית? הומו הומיני לופוס. נכון? אז, מה? לא, זה לא הובס. לא, לא, זה ביטוי קדמון. קדמון.
זה יותר
בהובס. מהובס זה מתחיל? נכון, אמרת לי שזה בהובס. בסדר, אוקיי.
זה לך כתוב.
בסדר, האדם לאדם זאב. בסדר? אבל, יש באדם, מלבד הנתון הזה, יש עוד נתון אחר, שהוא זה שיש לאדם נשמה. זה שיש לאדם נשמה, זה מוליד אצלו הכרה מוסרית. ש... אפשר לקרוא לה מוסר טבעי, אבל היא לא מתחילה מהטבע. היא, הייתי אומר, שכבה שנייה של התפתחות האדם. כלומר, יש איזשהו שלב שבו האדם מתפתח, ואז הוא נפתח אל התביעה של נשמתו. וזה מה שגרם שבמשך אלפי שנים, באנושות, התפתחו מושגי מוסר מעל הטבע, בלי קשר לתורה. שלב שלישי, יש גם תורה. התורה מזקקת את הנטיות של המוסר הטבעי, או המוסר הנשמתי הזה, ונותנת לו ערך של מצווה. בסדר?
זאת אומרת, נעזור לדוגמה...
אז יש שלושה דברים. כן? טבע, מוסר, תורה.
זאת אומרת, נעזור לדוגמת אם בודד, אם הם לא היו מקבלים תורה, הם היו מגיעים לרמת מוסר פשוט במהלך השנים.
נכון, אחרי כמה אלפי שנים הם היו מגיעים לזה. בסדר?
אה?
האם גם לגוי יש את הנשמה? ודאי שלא, כי אחרי יש לא אומרים את. אבל אתה שואל, האם גם לגוי יש נשמה? התשובה היא כן. כן. טוב, אנחנו בזה נעצור. זה רק היה השיעור הראשון. שלום.